אני שמח באופן אישי, ואת מצטרפת לשמחתי, לשוחח עם פרופסור בדימוס, עמי וולנסקי, שלא צריכים להציג אותו יותר מדי, אוניברסיטת תל אביב לשעבר, יועץ של 14 חינוך לענייני השכלה גבוהה, מדען ראשי, אני אגיד לך במילה אחת, המומחה הגדול להשכלה גבוהה. ובימים אלה, עמי אלן, בוקר טוב, בימים אלה חובק ספר חדש בהוצאת מגנס, מדיניות ההשכלה הגבוהה של ישראל על פוליטיזציה, מדע וחברה. שלום עמי.
בוקר טוב לאורלי, בוקר טוב לך יובל ולמאזינים.
תודה, מטבעו של אייטם שהוא קצר, והספר הזה הוא באמת מכיל, על בעיניי כל אקדמאי צריך לקרוא אותו, גם כדי להבין קצת מה זו אקדמיה ומה היא אמורה להיות. ואני רוצה ישר לקפוץ איתך לנושא של הפוליטיזציה. נכון?
כן, ישר לבו.
מה קרה לנו, או בוא תאר אתה, עמי, מה אתה חושב מבחינת הפוליטיזציה של האקדמיה, כפי שאתה רואה אותה היום, וכפי שראית אותה גם במהלך השנים, כי כאמור, אתה היית שם, אני לא אגיד מרס הלידה, כי אתה לא כזה זקן, אבל לפחות בשנות במהפכות הגדולות של אותם 14 חינוך.
תודה. אני רק אומר שהספר בין היתר עוסק בחולשות של מערכת ההשכלה הגבוהה, ואם יש לי ציפייה שהספר או התכנים שלו, חלק מהתכנים שלו, יהיו מונחים על שולחנם של ראשי חוגים, ראשי מחלקות, פקולטות, דיקנים, כדי לדון גם, להסתכל במראה של עצמנו ולשפר או לתקן את עצמנו.
אבל זה יותר חשבון נפש מאשר...
זה התבוננות ביקורתית, גם על חולשות, גם על עוצמות, כי מערכת ההשכלה הגבוהה גם יש לה הישגים מרשימים, מתועדים על ידי ועדות בינלאומיות, אז התמונה כולה, אין מערכת...
אתה מציין את זה אגב, אתה מציין את זה במיוחד בחלק שעוסק במדע. בהישגים המדהימים בפיזיקה, במדעי המחשב, אבל אוקיי, נחזור לפוליטיזציה. כן.
נחזור, זו סוגיה באמת מעניינת מה קרה לנו בסוגיה הפוליטית, כיוון שבשנות ה-50 היו שלוש הצעות חוק, ב-52, 55, והשלישית שעברה זה היה ב-58, והיה ניסיון של השלטונות בימים ההם, שבן גוריון יעמוד בראש המועצה להשכלה גבוהה, ובהצעת החוק השנייה שחבריה היו בעלי העמדות הבחירות במשק או בממשלה, החל מנגיד בנק ישראל ועד הרמטכ"ל ועוד דמויות מכהנות בתפקידים ציבוריים, ומי שהתנגד התנגדות מוחצת לאורך כל העשור עד שנחקק בשנת 58, היו מה שמוגדר היום אנשי הימין או הליברלים, חירות של אותם ימים, הפרוגרסיביים, התנגדו התנגדות מוחלטת. והם קראו לבן גוריון ואמרו את הדברים האלה, מופיע בדברי הכנסת, רק אל תגרור את הפוליטיקה, את האקדמיה למיטת הסדום של הפוליטיקה. תשאיר אותה מחוץ למערכת. וההתנגדות שלהם באה לידי ביטוי לאורך כל הקדנציה, אני רק אציין שמות, שושנה פרסיץ, אסתר עזיאל נאור, יוחנן בדר, מנחם בגין, אלימלך רימלט, אלה היו דמויות שכיכבו באופן יוצא מן הכלל ונאבקו כנגד כל דיסיון.
אגב, חלקם היו ציונים כלליים לימים, חלקם ליברליים. זה לאו דווקא חבר'ה של חירות בימים ההם.
אמרתי, כן, המרכז ימין של אותם ימין, בדיוק כמו שאמרת. והתוצאה הייתה בהתאם, וסעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה קובע שמוסד להשכלה גבוהה הוא בן חורין לכלכל את ענייניו האקדמיים והמנהליים כראות עיניו במסגרת תקציבו. 50 שנה חיינו עם החוק הזה בלי שהוא עבר זעזועים, והחל משנת 2000 הוא התחיל לעבור זעזועים. המערכת התחילה לחטוף מעלומות ממקומות בלתי צפויים. מאמר אחד של דמות מרכזית קינה אותה סוף הקרטל, מאמר בעיתון הארץ שפרסמה לימור לבנת, מאמר אחר הסתיר אותם כמונופול. יותר מאוחר הם זכו לבולשוויקים, הגדרה של בולשוויקים. ואני רק רוצה לומר נתון אחד כדי שהציבור ידע.
כן.
בין 1995 ל-2005, והיו השנים השנים שבהם גדלו המכללות, התפתחו המכללות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל. המכללות גדלו בקצב שנתי של 19.5%, בעוד האוניברסיטה רק 3.5%. ואחר כך באה הפוליטיקה. הפוליטיקה הקטה בכל כיוון. החל משנת 2003, אני קורא לפרק הזה העשור האבוד, ועד 2010, קיצצו 1,000 משרות במערכת ההשכלה הגבוהה. 1,000 משרות...
עמי, אתה אומר, הפוליטיקאים מתחילים להיכנס למקום הזה כמו להרבה מקומות, אבל בחשבון נפש שאתה שואל, אתה אומר, וואי, אנחנו ממש על הדקה האחרונה, איפה האקדמיה אשמה? כי אני, כחלק מהאקדמיה, הייתי קודם בעברית, והיום אני באונו, רואה, אתה יודע מה, לא רציתי להגיד בולשיביזם, אבל מה שהיה ברפורמה, העמדה חד משמעית, הפיצוץ כל אספה שאומרת דעה אחרת, אבל שם זה יצא, נשיאים שנתנו כמעט דעת תורה, הם לא מזמינים התערבות פוליטית כשהם כל כך... עכשיו, לא משנה שהם יגידו לך, זה לא פוליטיקה, זה על, זה משטר.
לא, יש גם עניינים פוליטיים, כמו לבוא במדים לאוניברסיטה, לקורסים.
שיצאו נגד, נכון.
מי שיצא נגד, יצא נגד. ומי שלא לא, הרבה פוליטיקה בתוכה.
רגע, בוא ניתן לעמי, כי אנחנו על הקצה של הדקה. כן, עמי. לא ראוי פה חשבון נפש?
אפשר לעשות חשבון נפש לכיוונים פרטניים, כיוונים שונים. אני מתבונן מנקודת מבט של המערכת. אותם שנים המערכת פרצה דרך כאשר בהחלטות שלה לפתח רק את הפריפריה, לא את האוניברסיטות, לא להקים אוניברסיטה נוספת. היא פרצה דרך בצמצום התארים, בגידול פנטסטי, מ-90,000 ל-180,000 ואחר כך ל-360,000 סטודנטים. היא פרצה דרך בכך ש...
עמי, אנחנו כבר, סליחה שאני אומר, אנחנו כבר בקצה, ואני אזמין פשוט את האנשים לקרוא את הספר המעניין שלך, ויש בו הרבה יושרה, שעכשיו אני אומר לך, שאני לא מוצא במערכת הרבה פעמים, שיודעת להקות על חזות של אחרים, ולא בחשבון עם עצמה. עמי וולנסקי, אני מצטרך לסיים פה, זה בעמי וולנסקי, למה אמרתי וולנסקי, אני לא יודע. מדינות ההשכלה הגבולה של ישראל, חברים, דרוש לקרוא, לא רק אנשי אקדמיה. תודה, עמי יקר, בוקר טוב.
תודה ושבת שלום.
שבת שלום. אנחנו מיד...